לכולם, ושוב ברוכים הבאים לחסד ואמת. אנחנו מאוד שמחים שאנחנו יכולים ביחד לעבוד את האלוהים שלנו, אלוהים האב, הבן והרוח, וכמובן במיוחד ברוכים הבאים לאורחים ולאלה שזו פעם ראשונה שלהם איתנו. אנחנו ממשיכים כמובן בסדרה שלנו באיגרת לגלטים. אנחנו מתחילים, היום למעשה אנחנו מסיימים את פרק ה', אנחנו מקווים שבקרוב אנחנו גם נסיים את כל האיגרת. אני בטוח שכולנו שחיים כאן בעולם הזה ובארץ ישראל מודעים להתמודדויות ומאבקים שיש לנו תמיד בחיים. לעתים אנחנו מתמודדים עם בעלי מקצוע שאנחנו נזקקים להם, לעתים עם קבלנים, מוסכניקים, אנשי ביטוח ואחרים שלא תמיד מוכנים לתת את מה שמגיע לנו. או שאנחנו צריכים לוודא שהם בעצם נותנים את מה שצריך. בנוסף לכך, אנחנו גם מכירים את אנשים, אנשי רשויות ומועצות, חבר'ה של ביטוח לאומי, משרדי הממשלה ועוד רבים אחרים, שאנחנו נדרשים לעתים לשירותים שלהם, ואנחנו יודעים שלעתים זה מאבק לא קל. הבוקר באוטו, יחד עם נול ורבקה, דיברנו על החוויה שהייתה להם בבנק, שסך הכל שאלו שאלה, והפקיד, כמו כל ישראלי טוב, התחיל להרים את הקול, לצעוק, הם לא הבינו מה קרה. הוא אמר, לא, לא, אני לא כועס, סך הכל, אני, ככה אני מדבר. ואנחנו מכירים את המקרים האלה. כך שהחיים שלנו לעתים הם מאבק אחד גדול וממושך. אבל אולי לנו כמשיחים, המאבק וההתמודדות הקשה ביותר היא דווקא המלחמה בין הבשר לרוח. המלחמה היומיומי שלנו שבין הבשר והרוח. אנחנו נקרא הבוקר את מאיגרת לגלטים, את פרק ה', החל מפסוק 22 עד 26, למרות שלמדנו את פרי הרוח בשבוע שעבר. אבל כדי רק להבין את ההקשר, אז אנחנו נקרא מ-22 עד 26, עד סוף הפרק של פרק ה'. שימו לב לדבר אלוהים. שאול כותב, לעומת זאת, פרי הרוח הוא אהבה, שמחה, שלום, אורך רוח, נדיבות, טוב לב, נאמנות, ענווה, ריסון עצמי, על מידות כאלה אין תורה חלה. אנשים השייכים למשיח צלבו את בשרם עם תשוקותיו ותאוותיו, אם חיינו מן הרוח, הבה גם נתהלך על פי הרוח. אל נהיה שואפי כבוד שווא, המתגרים ומקנאים איש ברעהו. כמו שאמרתי, בשבוע שעבר ראינו את פרי הרוח, אותה רשימה של תשעה דברים ששאול הזכיר לנו. ראינו ש דווקא מיד אחרי שהוא סיים בתיאור של מעשי הבשר, הוא מתחיל במילים לעומת זאת, פרי הרוח הוא. כלומר, יש ניגוד בין מעשי הבשר לפרי הרוח, שהרוח הקודש, רוח אלוהים, מייצר בנו. ראינו שכל תשעה פירות הרוח הם בניגוד מוחלט למעשי הבשר, אבל הם גם תוצאה ישירה של פעולת הרוח בחיים שלנו. כמובן שגם דיברנו שלאור שתי הרשימות הללו אנחנו חייבים לבחון את עצמנו מול הרשימות, על מנת לוודא שאכן רוח אלוהים פועל בנו. בפסוק 24 שקראנו, שאול מדבר על כך שאלה השייכים למשיח, אלה אשר מאמינים בו, צלבו את בשרם עם תשוקותיו ותאוותיו. הכוונה היא לא רק שהמשיח נצלב למען החטאים שלנו, אלא גם נדרשת פעולת צליבה משלנו. כדי להבין אולי טוב יותר את מה שהכתוב דורש מאיתנו, חשוב אולי להבין מה קורה לאדם שהוא תלוי על הצלב. ראשית, אנחנו יודעים שצליבה בוודאות מביאה למוות איטי ומאוד כואב. אדם צלוב, אם לא מורידים אותו בזמן מהצלב, ללא ספק הוא ימות. שנית, מוות בצליבה הוא הרבה יותר אכזרי מכל השיטות האחרות, יותר מהירייה, יותר מתליה, ואפילו מגליוטינה של הצרפתים. להיות עדים ולראות כל אחד מהשיטות האלה, זה ממש לא מראה מלבב. אבל צליבה הוא האיטי והאכזרי מכולם. אולי זה אחד הסיבות שבימינו כבר לא ממיתים אנשים על ידי צליבה. אדם שצלוב, בסופו של דבר הוא לא ימות מדימום, הוא לא ימות מאובדן הדם, וגם לא מהכאב, אלא דווקא מחנק. כובד המשקל של האדם שהוא תלוי על הצלב, בעצם לא מאפשר לו לנשום בקלות. יש לחץ אדיר על הריאות, ועם הזמן, הריאות כבר לא מסוגלות לנשום. למעשה מה שקורה, אדם לאט לאט, כל כמה דקות, מנסה לרומם את עצמו בכדי להקל על הנשימה שלו. אם אתם ראיתם הרבה פעמים על הצלב, האדם עומד על מין חתיכת עץ, מין משענת של הרגליים. זה פשוט מאפשר לו בעזרת המשענת הזאת מדי פעם לרומם ולהרים את עצמו כדי שהוא יכול לנשום. אבל עם הזמן הפעולה הזאת נהיית יותר ויותר קשה. אחד הסיבות דרך אגב שבצליבה באיזשהו שלב החיילים היו שוברים את הרגליים של האדם שהיה צלוב, היה על מנת לא לאפשר לו יותר למשוך את עצמו כלפי מעלה, ובזה למעשה להאיץ את תהליך החניקה והמוות. זה קצת תיאור קשה, אבל חשוב לנו להבין מה עובר על אדם, או נכון יותר, מה עבר על המשיח עבורנו, אבל גם מה זה אומר כאשר שליח שאול אומר לנו שעלינו להצלוב את מעשי הבשר. אנחנו חייבים להבין את דבריו של שאול לאור העובדות הכואבות האלו. ברגעים שאדם נמצא על הצלב, הוא בוודאות עם הזמן ימות. לכן שאול משתמש בפועל העבר, הוא אמר, אנשים המשיחים צלבו את בשרם. בסופו של דבר, התשוקות והתאוות הבשרים שלנו ימותו, אבל זה תהליך מאוד איטי וכואב. בדומה לאדם שהוא תלוי על הצלב ומתקשה לנשום, וכל הכוח והאנרגיה שלו ותשומת הלב שלו הוא בלנשום, כך גם המאבק שלנו, המאבק שלנו בין הרוח והבשר, הוא מלחמה, הוא מלחמת הישרדות של רגע אחרי רגע ושעה אחרי שעה. אבל מה שבטוח הוא שהבשר שלנו לא יצא ממנו חי, מהמאבק. הוא הרי צלוב. הבשר וכל תאוותיו, רצונותיו ותשוקותיו, הם למעשה גוססים על הצלב. ולכן אנחנו גם הבוקר צריכים לשאול את עצמנו, האם כך אנחנו חשים? האם אנחנו רואים יותר ויותר את הבשר הנחלש בגופנו? האם אנחנו רואים עוד ועוד ניצחונות, גם אם קטנות, של הרוח על הבשר שלנו? מדבריו של שאול גם אפשר להבין עוד רובד של המשמעות של האיחוד שלנו עם המשיח. כאשר בפרק ב' בפסוקים 19 ו-20 של האיגרת הזו, שאול כותב לנו כך, איגרת לגלטים ב' 19 ו-20. אומר, אני מתי לגבי התורה בגלל התורה, כדי שיחיה לאלוהים. ואז הוא ממשיך ואומר, אם המשיח נצלבתי ולא עוד אני חי, אלא המשיח חי בי. החיים שאני חי עכשיו בבשר, אני חי אותם באמונת בן האלוהים, אשר אהבני ומסר עצמו בעדי. אנחנו אכן נצלבנו עם המשיח, למרות שבוודאי לא חשנו את הכאב הנוראי שהוא סבל עבורנו על הצלב. אבל המאבק שלנו עם הבשר אמור להיות כואב וקשה במידה מסוימת כמו הכאב של הצליבה. אני חושב שאם אנחנו מבינים לעומק את קדושתו של אלוהים, ואם אנחנו מבינים גם את המשמעות של החטא שלנו, אז במשהו אנחנו חייבים לחוש את הכאב ואת המלחמה, אבל גם את האי-נוחות שצריכה להיות חלקנו. הברית החדשה מדברת על האיחוד שלנו עם המשיח, גם במותו וגם בתקומתו. למשל, ברומים, פרק ו', פסוקים 3-6, שאול השליח כותב לנו כך, איגרת לרומים, פרק ו', פסוקים 3-6. אומר, האינכם יודעים כי כולנו אשר נטבלנו למשיח ישוע, למותו נטבלנו. נקברנו איתו בטבילה למוות, כדי שנתהלך גם אנחנו בחיים חדשים, כשם שהמשיח הוקם מן המתים על ידי כבודו של האב. שכן אם התאחדנו איתו במוות, דומה למותו, כך גם נתאחד איתו בתקומתו, בתחייתו. זאת אנו יודעים. האדם הישן אשר בנו נצלב איתו כדי שיהרס גוף החטא ולא נהיה עוד עבדים לחטא, שהרי המת משוחרר מן החטא. לא רק ששאול אומר לנו שאנחנו מאוחדים במשיח במותו ותקומתו, אלא שהוא אומר שאדם שהוא מת, ותכף ניגע בזה, הוא משתחרר מהעבדות לחטא. אנחנו נטבלים עם המשיח במותו, כלומר התאחדותנו איתו במותו ותחייתו, ואני חושב שהעובדה שאנחנו נכנסים למים בזמן התפילה, נכנסים מתחת למים, שמסמל את מותו או מותינו עם המשיח, וכאשר אנחנו יוצאים מהמים מסמל את קומתנו, זה אכן מדבר על האיחוד ועל האחדות שיש לנו עם המשיח במותו ובתקומתו. ומכיוון שכך, אז אנחנו כבר לא עבדים לחטא, כי את הבשר ותאוותיו ותשוקותיו הצלבנו יחד עם המשיח. עכשיו, לאיחוד שלנו במשיח, במותו ותקומתו, היא לא רק עובדה או איזושהי מציאות תיאולוגית, אלא יש לה גם משמעות וחייבת להיות לה גם משמעות מעשית, משמעויות מעשיות רבות אפילו. בפסוק 25 שקראנו בהתחלה, שאול אומר, אם חיינו מן הרוח. כמובן שכאן השאלה של שאול היא שאלה רטורית. שאול מציין עובדה כאן, הוא לא שואל שאלה לנו כמשיחים. אנחנו שברוח אכן נצלבנו וקמנו עם המשיח לחיים חדשים. ולכן עלינו להתהלך ברוח. אומר לנו משהו דומה דרך אגב, בתחילת הקטע הזה של פרק ה' בפסוק 16. שם הוא כותב לנו, התהלכו בדרך הרוח ולא תמלאו את תאוות הבשר. עכשיו, אומנם בתרגום העברית, בשני הפסוקים האלה, יש לנו את המילה בעברית להתהלך מהשורש של המילה ה' למד ח', אבל במקור היוונית דווקא מדובר בשני מילים שונות. בפסוק 16 הוא אכן מדבר על להתהלך, כמו שאנחנו הולכים בדרך. אבל כאן, בפסוק 25, המילה היא יותר מילה שבאה מתחום הצבאי, המיליטנטית. יש לה משמעות של צעידה בתוך איזשהו מבנה, כמו תרגילי סדר שצועדים בצבא, בהתאם לצעקות של הרס"ר. וכאן בהחלט הכוונה היא שאנחנו צועדים עם הרוח, יחד עם הרוח ובתאום עם הרוח, יחד איתו. שאול משתמש דרך אגב באותה מילה בהמשך של איגרת לגלטים בפרק ו' בפסוק 16. שם התרגום החדש אומר לנו נוהגים לפי כלל הזה. למרות שזה אותו מילה, כאן בפסוק 16 של פרק ו' בעברית כתוב נוהגים לפי כלל הזה. אז אנחנו רואים שבעצם שאול כאן משתמש במילה הרבה יותר חזקה מאשר להתהלך, אלא שלהתהלך ביחד עם הרוח ולפעול בהתאם לרוח. להתנהג על פי הרוח אומר בין היתר להקנות לעצמנו הרגלים חדשים במקום ההרגלים הישנים שלנו. אותם ההרגלים שהם מבוססים על אדם הישן. בין היתר זה אומר שאנחנו צריכים להיות מכוונים מטרה. אנחנו צריכים להיות מודעים להחלטות שלנו וגם למשמעויות של ההחלטות שלנו. אנחנו צריכים להבין שלמעשים שלנו יש משמעות לא רק לטווח הקצר, אלא גם לטווח הארוך. הרי ההחלטות שאנחנו מקבלים היום, לעתים יש להם השלכות לא רק על החיים שלנו בעתיד, אלא גם על חייהם של אנשים אחרים. במשיח אנחנו בריאה חדשה. שאול אומר לנו כך בפרק ה' של איגרת השנייה לקורינתים בפסוק 17. איגרת השנייה לקורינתים ה' 17, הוא אומר על כן מי שנמצא במשיח הוא בריאה חדשה. הישנות עברו, הנה נהיו חדשות. הישנות עברו, הנה החדשות. יש כאן שינוי מהותי מאוד. ישן מול החדש. הישנות עברו ויש חדשות. זה מתחבר בדיוק למה ששאול כותב כאן בעצם באיגרת לגלטים. הישנות שצריכות לעבור זה למעשה מעשי הבשר שלנו. אותה רשימה ארוכה שראינו אותה לפני כן. ואנחנו צריכים להתפטר מהם בכך שמשאירים אותם לגוסס על הצלב. ובמקומם יש את פרי הרוח, דברים חדשים. השינוי הזה בהחלט דורש גם מאיתנו התנהגות אחרת. זה מחייב אותנו לסטנדרטים חדשים וגבוהים וגם טובים יותר. לא כאלה שכולם חיים לפיהם בעולם שלנו, אלא סטנדרטים של המשיח, שהמשיח חי על פיהם וציווה אותנו לחיות, גם אנחנו, בהתאם לסטנדרטים האלה. העולם הרי אף פעם לא מלמד אותנו להטות את הלחי השנייה. העולם אף פעם לא מלמד אותנו שמי שלוקח לך את המעיל, אל תמנע ממנו לקחת גם את הקטונת שלו, שלך. זה בהחלט חלק מההתמודדויות והמאבקים היומיומיים שלנו שהזכרתי במבוא. קשה לחיות עם הסטנדרטים המשיחיים בעולם שלנו. אבל יש בשורה, והבשורה היא שאנחנו לא לבד במאבק הזה. הרוח, רוח האלוהים, הוא זה שמנחה ומדריך אותנו, ואלוהים נותן לנו את החסד כדי לעשות ולחיות בהתאם לסטנדרטים האלה. אז איך אנחנו מתפטרים ממעשי הבשר? בוודאי על ידי כך שצלבנו אותם על הצלב עם המשיח, אבל גם ממשיכים לצלוב אותם או ממשיכים להשאיר אותם על הצלב. אנחנו משאירים שם את הרצונות האנוכיים שלנו, ויש לא מעט כאלה. אנחנו משאירים את כל מעשי הבשר על הצלב. כבר ראינו שלהיות על הצלב זה אכן מוות בתהליך ארוך, קשה וכואב מאוד מאוד. האם כך החיים הרוחניים שלנו, האם יש מאבק בחיים שלנו נגד הבשר והרצונות שלנו? האם לעתים חשים שאנחנו על הצלב, שאנחנו נחנקים, מתקשים אפילו לנשום בגלל המאבק? ואם אין מאבק, אז עלינו לשאול אם אנחנו אכן מתנו עם המשיח ועל הצלב. וזו כבר לא שאלה רטורית, אלא שאלה אמיתית וחשובה מאוד. לאורך האיגרת, כפי שראינו, שאול דיבר על כך שאנחנו הוצדקנו על ידי אמונה במשיח. אמרנו שוב ושוב שהצדקה זו פעולה של אלוהים שבזכות מעשיו של המשיח, אלוהים מכריז עלינו או מגדיר אותנו צדיקים בזכות פעולתו של המשיח. ראינו שוב ושוב שלמעשים שלנו אין שום משמעות בשלב הזה שאלוהים מצדיק אותנו. לא המעשים שלנו הופכים אותנו לצדיקים, אלא האמונה שלנו במשיח והפעולה שלו, זה מה שהופך אותנו לצדיקים. בתהליך הזה של הצדקה, אנחנו פסיביים. כל מה שדרוש מאיתנו זה בעצם אמונה במה שאלוהים עשה, וגם את האמונה הזאת אלוהים מעניק לנו. אבל, וכאן זה אבל מאוד חשוב, מיד אחרי שאלוהים הצדיק אותנו, מתחיל שלב חדש, תהליך הקדושה שלנו. וזה אכן תהליך ארוך שנמשך לאורך כל החיים שלנו. כאן אנחנו כבר ממש לא פסיביים, אלא שעלינו להמית את הבשר, כמו ששאול אומר על הצלב, עם כל הרצונות שלנו, עם כל האנוכיות שלנו. ראינו שהחל מפרק ה', מפרק זה, ובמיוחד בפסוקים האלה, שאול מדבר על המעשים שלנו, על הקדושה שלנו, על מה שאנחנו צריכים לעשות, על כך שאנחנו חייבים להיות פעילים מאוד. התהליך הזה הוא מתחיל ברגע שאלוהים מוליד אותנו מחדש, ברגע שהוא מצדיק אותנו, ברגע שהוא מושיע אותנו במשיח. וזה נמשך עד לרגע האחרון שאנחנו נושמים את הנשימה האחרונה שלנו. אז זה מסתיים. כאשר אנחנו סוגרים את העיניים כאן ופותחים אותם שם בעולם הבא, ובין רגע המאבק, הצליבה, הכאב, הדמעות, החנק, הכל מסתיים. ואגב, המלחמה הזאת לא נהיה קלה יותר עם הזמן, וגם לא עם הגיל. להתהלך ברוח אומר שעלינו להיות ממושמעים, עם משמעת עצמי. ריסון עצמי, כפי שראינו, הוא אחד מפירות הרוח שדיברנו עליו בשבוע שעבר. זה לא רק להגיד לא לתאוות הבשר ולמחשבות הלא טהרות שלנו, אלא גם לפתח הרגלים חדשים, נכונים וגם טובים. זה דורש לא רק מאמץ, אלא זה דורש משמעת עצמי. עלינו לפתח הרגל של קריאה ולימוד של הכתובים. עלינו לפתח הרגל של תפילה לבד וביחד. עלינו לפתח הרגל של התחברות עם משיחים אחרים. עלינו להשתתף בקביעות באספות הקהילה, שבהן אנחנו שרים ומהללים את אלוהים. כאשר אנחנו שומעים את הכרזת דברו. וכמובן, גם כאשר אנחנו מעודדים ומתעודדים אחד עם השני, עם האחיות והאחים שלנו. יש חשיבות לעבודה המשותפת שלנו ביחד. יש חשיבות גם בתרומה שלנו שאנחנו תורמים בזמן האספה. בין אם זה בשירה, בין אם זה בתפילה, ובין אם זה בתרומה הכספית שלנו. חיים המשיחים הם חיים משותפים. הם לא חיים של בדידות, והם גם לא חיים של נזירות, אלא חיים ביחד. ובמאבק הקשה והיומיומי הזה, כולנו זקוקים אחד לשני. להתהלך ברוח אומר לנו שגם עלינו לשמור על אורך החיים שלנו. זה אומר לא להכניס את עצמנו למקומות שיהיה לנו קשה לצאת מהם בלי ליפול או בלי לחטוא. תהילים א', פסוק הראשון, אומר לנו כך, אומר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת הרשעים ובדרך חטאים לא עמד, אבל גם במושב הלצים לא ישב. אנחנו חייבים ללמד את עצמנו להתרחק מדברים שעלולים להפיל אותנו. חשוב לנו לזכור שמאוד מאוד קל ללחוץ על הכפתור של הכיבוי של השלט. מאוד קל, ואנחנו צריכים להתאמן, ללחוץ על ה-X שמופיע במסך, או אלה מאיתנו שיש לנו מחשב מק על הכפתור, על המנורה האדומה, ולהפסיק להאכיל ולהזין את הבשר בדברים תואבים, בתואבות. להתהלך ברוח גם אומר שעלינו להתפלל אחד עבור השני במאבק שלנו. זה אומר שעלינו גם להתפלל עבור אלה שאולי מהווים איזשהו איום עבורנו. ואני לא מתכוון רק למחבלים ולאנשי חמאס, אלא דווקא לאנשים טובים שמשום מה איכשהו אנחנו חוששים מהם. אולי גם כאלה שחושבים אותם, או אנחנו חושבים אותם, ליותר מוצלחים או טובים מאיתנו. כאלה שלפעמים קשה לנו להראות את אהבת המשיח. גם עבור האנשים האלה אנחנו צריכים להתפלל. הרי אמרנו שהחיים ברוח הוא מאבק. והמאבק הזה הוא לא תמיד קל. בפסוק האחרון, 26, שאול מסיים את הקטע הזה וגם את הפרק הזה, בעוד אזהרה בכל מה שקשור למערכות היחסים שלנו. מערכות היחסים שלנו אחד עם השני. אומר שאם אנחנו מתהלכים על פי הרוח, אזי בהכרח זה אמור וצריך להשפיע גם על המערכות היחסים שלנו אחד עם השני. קנאה לעתים נובע מתפיסה מעוותת שלנו שאנחנו הרבה יותר טובים מאחרים. שאנחנו הרבה יותר טובים מזה שקיבל קידום או מזה שקיבל או הצליח בדבר מה. אנחנו בטוחים שאנחנו במקומם היינו צריכים לזכות ולא הם. לא פעם אנחנו אומרים לעצמנו שלי מגיע יותר. ולי מגיע קודם לפני אחרים. וזה קורה לפעמים כאשר אנחנו חושבים את אחרים נחותים יותר מאיתנו. וזה הרבה פעמים רוב בני אדם. ואנחנו רואים את עצמנו כהרבה הרבה יותר טובים משום מה מאחרים. לבשר שלנו יש תמיד נטייה להשפיל או ללעוג על אחרים. ועם הזמן אפילו אנחנו לומדים איך לעשות את זה בתחכום. אבל חלק מהמאבק הזה זה גם ללמד את עצמנו איך לראות את הטוב באנשים. איך לראות את החצי הכוס המלאה גם באנשים האחרים. תמיד אנחנו יכולים למצוא בכל אדם את הדברים והתכונות החיובים. הרי אלוהים ברא את כולנו בצלם שלו, ולכן אנחנו צריכים למצוא גם את התכונות הללו. אחד ממעשי הבשר שדיברנו עליו היה שנאה. אסור לנו לשנוא אחד את השני. אסור לנו לשנוא, דרך אגב, גם את עצמנו. אבל אנחנו כן חייבים לשנוא את החטא שנמצא בתוכנו. לא פחות מאשר החטא שאנחנו רואים באחרים. זה בסדר לשנוא את החטא. כותב המזמור הארוך ביותר, קוף יוטט, אומר לנו בדיוק את הדבר הזה. בפסוק 104 במזמור קוף יוטט, 119 או 118 ברוסית, אומר, מפקודיך אתבונן, על כן שנאתי כל אורך שקר. אם נתהלך עם רוח, אז נוכל גם למנוע מלהיות שואבי או שואפי כבוד שווא לעצמנו, ולהתגרות ולקנות באחרים. כאשר אנחנו מבינים את קדושתו של אלוהים, כאשר אנחנו מבינים את מלוא המשמעות של החטא שלנו בעיני אלוהים, אז אנחנו צריכים להתאבל ולפקוט על החטאים שלנו. וזה אכן יוביל אותנו לחזור בתשובה על חטאים שלנו, ולבקש מאלוהים שוב ושוב לסלוח לנו ולטהר אותנו בגלל מה שהמשיח עשה והשלים עבורנו על הצלב. ובגלל מה שהמשיח עשה עבורנו, הוא תמיד תמיד יסלח לנו ויתהר אותנו מכל אבון ומכל חטא. זוהי הבשורה הטובה שאלוהים נותן לנו. זוהי בשורת החסד של אלוהים, שהוא אכן בטובו מצדיק אותנו במשיח. לא בגלל משהו טוב שיש בנו, לא בגלל שהוא הסתכל וראה שאנחנו טובים ולכן בחר אותנו, אלא אך ורק בגלל טובו ואהבתו אלינו. הוא מעניק לנו את רוח קודשו על מנת לפעול בנו ולסייע לנו להמית כל הזמן את הבשר ואת הטבע החוטא שלנו, שהוא כבר תלוי ועומד על הצלב. ועם הזמן אנחנו נהיה יותר ויותר דומים לאדוננו. אבל כמו שראינו, זה תהליך ארוך וכואב שמתחיל כאשר אלוהים מצדיק אותנו ומסתיים במותנו, או כאשר ישוב המשיח. לכן כמו שכתוב בפסוק האחרון, או כמעט האחרון, בהתגלות, בונה אדון ישוע. בונה אדון ישוע. לסיכום, רוח הקודש הוא שפועל בנו. הוא זה שמסייע לנו במאבק היומיומי שלנו. ואכן, כמשיחים חייב להיות מאבק. מכיוון שהבשר שלנו כל הזמן רוצה לרדת מהצלב, ואנחנו עם כל הכאב והקושי צריכים לדחוף, יחד עם המסמרים שיש בתוך הרגליים, לדחוף את המסמרים האלה עוד יותר עמוק. אלוהים נתן לנו את כל הכלים שדרושים לנו למאבק הזה. אבל אנחנו חייבים להשתמש בכלים האלה, במאבק הזה, אנחנו כבר לא יכולים להיות פסיביים, אלא שאנחנו צריכים להיאבק עם האדם הישן שבדוחנו, בידיעה שהוא אכן גוסס, אבל הוא עוד נאבק להרים את הראש ולנשום. ואנחנו צריכים לשבור לו את הרגליים, שהוא לא יכול להרים את הראש ולנשום. תודה לאל שבמאבק הקשה הזה אנחנו יותר ממנצחים. לא בגלל שאנחנו טובים במאבק, אלא מכיוון שהמשיח קם מהמתים, ויחד איתו אנחנו קמנו לתחייה. וכעת אנחנו נאבקים לא רק בכוחות עצמנו, לא רק ביכולות שלנו, אלא בעזרת הרוח ובעידוד של אחרים, אחד מהשני. כל האחרים שנמצאים איתנו יחד בזירה. אז הבה ונעודד ונסייע אחד לשני, כדי שנוודא ששום דבר לא יוריד את הבשר שלנו ואת האדם הישן מהצלב. אמן. בואו נתפלל. אלוהים, אנחנו מודים לך אכן שבמשיח עשית אותנו יותר ממנצחים. אנחנו מודים לך אלוהים שלמאבק הזה יש סוף. אנחנו מודים לך אלוהים שגם שהמאבק קשה ולעיתים מאוד קשה, אנחנו לא לבדנו. תודה לך אלוהים שנתת לנו את כל מה שדרוש לנו כדי לנצח. תודה לך אלוהים שלא רק שנתת לנו את הרוח אלוהים, אלא שמת בנו את רוח קודשך, את רוח המשיח. תודה לך אלוהים שנתת לנו את דברך, שאנחנו יכולים להבדיל בין מעשי הבשר לפרי הרוח. תודה לך אלוהים שנתת לנו את האחים והאחיות, שנתת לנו את הקהילה, שאנחנו ביחד יכולים להיאבק, שביחד אנחנו יכולים ללמוד אחד מהשני, שאנחנו יכולים לבוא בצידו של אחד השני ולהתהלך ביחד את הדרך הטובה, הארוכה, ולעיתים גם הקשה של המאבק שלנו עם הבשר. תודה לך אלוהים שבמשיח לא רק מתנו על הצלב, אלא קמנו לתחייה ולחיים חדשים. עזור לנו אלוהים לחיות את החיים החדשים האלה. את כל זה אנחנו מבקשים בשמו של המשיח שסלל לנו את הדרך לחיים החדשים. אמן.